ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ראינו שהחצי הראשון של החצי הראשון הוא למעשה שיחסו לצד הפיוטי, שהרי העובדה שהמזמור הזה או הזמר או הפיוט הזה סובב על ה-13 עיקרים, היה צריך להתחיל מהחצי השני, נמצא בידל אלוהים חי ומשתבח, זה כאילו כאין דברי פתיחה לזמר, כמו שראינו שבנוסח הספרדי יש השלמה, למעשה גם בנוסח שלנו, האשכנזי, כי העיקר האחרון זה תחיית המתים, אז הוא למעשה מבוטא בפסקה המתים יחייה ברוב חסדו. נגמר, מה זה ברוך הדי על שם תהילתו? זה כאין איחולים או כאין ברכת פרידה, כמו שיש בהתחלה גם פתיחה לכניסה. אבל הספרדים הרי סלסלו עוד יותר, והם אמרו אלה 13 עיקרים וכו' וכו'. אני גם לא יודע מתי זה נוסף, גם אין לי כלים, לא ידוע לי על מחקרים בנוסח הספרדי. רוב החוקרים האשכנזים אז הם חקרו רק את הצד האשכנזי. אולי זה ציון מילאנו וכמה מהחכמים האלה שעסקו בדבר הזה, מתי נוסף החלק התוספת הזאת. על כל פנים, הרב לא הסתפק בתירוץ הטכני הזה. תיאורטית, אם הוא רצה לפרש י"ג מדר, קדום היה צריך להתחיל ונמצא בעין עת. מה זה ידל אלוהים חי? בסדר, זה תוספת כזאת. הרב עשה מזה יסוד גדול, כפי שראינו, והאמת היא שגם בפילוסופיה הכללית יש למעשה שתי אסכולות. האסכולה המקובלת דרך המלך, והלכו ברוב חכמי ישראל ש... הכירו גם את הפילוסופיה הזאת, וזה היסוד האריסטוטלי. זאת אומרת, היסוד של אריסטו, שיש חוכמה נפלאה, יש תבונה רבה מאוד במעשה הבראשית, כפי שאנחנו מכירים, וזה מה שהרמב"ם נניח התייחס בפרק ג' וד' ביסודי התורה על הגלגלים, אבל כל זה דבר נתון. העולם הוא כמו שהוא, כמו שאנחנו רואים אותו. אתה יכול להתחכם ולגלות כל מיני חוכמות ונסתרות של דברים, אבל הם נתונים. לעומת זאת, היה פילוסוף יומני בשם אריקלטס, שהוא הדגיש את היסוד הדינמי. אני חושב שמבחינה עממית הוא ידוע כמי שאומר שכשנניח זורם פה נחל, אז נקודת המים או טיפה שעכשיו נמצאת, היא כבר לא תחזור אף פעם, היא תמיד נעה. זה צורה עממית של סיפור העובדה שישנה חילוניות, ואצל הרב קוק הייתה הדגשה של החילון הזאת, כמובן גם על יסודות קבליים, וגם על ראינו שהוא מצא ברמח"ל סיוע לדבר הזה, אבל בצורה עוד יותר אופיינית לרב קוק, מה הוא עשה? אופיינית לרב קוק, בלי שאתם יודעים מה הוא עשה.
הוא חיבר.
הנפש האחדותית שלו לא יכלה לסבול, כמו שלא יכלה לסבול בצד של הקדושה, הבדל בין הלכה לאגדה, הבדל בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, הבדל בין דרוש לבין עיון, כי הוא היה איש מאוחד בדברים שלו. אז כך גם הוא יכול לגבול כל מיני פיצולים, גם בעולם ההגות, וזה קו אופייני כמובן בכל שיטתו, הכל הוא אחד. אלא מה, הוא מתפצל בהתאם לאפשרויות הקבלה של הקולטים. יש כמה הסברים למה לפנינו שניים, האוזניים הוא יותר, אבל הוא לא, לא, אף פעם לא סבל ב, ב, גם באידאה וגם ב, בפועל. גם על אחדות ישראל, זה לא כמו שרשים הציוע עם דימנה, לא אהב את כולם. הכל אחד. אמר לי רמר שלזינגר, שאביב היה דוקטור שלזינגר, מנהל ביקור חבי, למשל הצדק, שהוא בתור רופא, רופא דתי דתי, היה מטפל בתורם גדולי ישראל שהיו בירושלים. אז הוא אמר, ראיתי הרבה גדולים בפטירתם, מה שראיתי אצל הרב קוק בפטירתו לא ראיתי אצל אף אחד. הוא כמובן לא פרש מה הוא ראה, אנחנו רק יודעים עובדות. העובדות הוא שבאותו יום בגימה לדול אחרי הצהריים, כשראו שהמצב מחמיר מאוד מאוד. כמובן, לתקופה הזאת קדמו כמה ימים או שבועות, פעם זכיתי, רצו יהודי הראה לי את המודעה שאמרו ללכת להתפלל בכותל אפילו לנצל. היום זה שכיח כל דבר. אז היה מאוד נדיר, קודם כל כי הדרך לכותל הייתה משובשת, גם קשה היה להצטופף שם, אבל זה היה מקרים מאוד חריגים שהיו עושים עצרת תפילה. אז עשו שם עצרת תפילה, ואז כנראה שינו גם את שמו של הרב לחזקיהו. ראיתי מודעות אבל עליו, אז בחלק כתוב חזקיהו, אבל זה טעות. הטעות היא שמי ששינו לו שם והוא לא התעורר לחיים נורמליים אחרי שינוי השם, ורק אחד הוא נפטר על השם הזה דבק בו, אבל מי ששינו לו את השם הוא לא קם בכולתו, אז זה סימן שהפטנט לא עבד. אני ברוך השם יכול להיות שעושים את השם חיים, אז הייתי באמת פצוע קשה מאוד, וברור השם הרי אני יושב לפניכם, זה היה כבר סיפור שלפני כמה 50 שנה פלוס, 56, אז השם כסחייה אולי היה צריך להופיע שם. על כל פנים, אז כשהוא ראה שמצבו, זה התחיל בראש חודש תמוז, הרב חלת מרגע היה כל ראש חודש לבוא להגיד לו חודש טוב, מצד חייב אדם להגמיד פני ברמבו ברגל, מדוע את הולכת לחודש שלו שבת. אז הוא בא בראש חודש, הוא אמר שהרב יהיה בריא, אז אמרנו, העיקר שהמזל יהיה בריא. אף פעם הרב לא דיבר על מזל, הוא בא הביתה, הסתכל בלוח מהו המזל של חודש תמוז, ואז הוא ראה שהמזל הוא סרטן. באמת הייתה הבחנה אחת שזה סרטן. על כל פנים הוא לחץ על הרופא שלו שיגיד לו כמה הוא עומד בזמן שיש לו לחיות. אז הרב יחיה, הרב יחיה, תשובה כזאת של אדמו"רים. אז הוא אמר לו, אני רוצה דווקא לדעת. אז הוא אמר לו את האומדן, אז הרב הסביב אמרו, אז אני יכול להספיק עוד לשבת לסיים את הש"ס משנה עשר. זאת אומרת, היה חשוב לו לדעת, לא כמה יחיה, אלא מה צריך להספיק בזמן הזה שנותר לו עוד לחיות. על כל פנים, באותו יום ראשון אחר הצהריים, שהמצב היה חמור, אז כבר נתנו לכולם להיכנס. סיפר לי יהודי אחד שלמד על ישיבת שפת אמת, אז שמענו שהפכו במובן, אז רצנו עליו בשביל הפושט, אבל שם כבר ידענו בשולחן ישב בסיזלמן, חלק כמובן, הנזיר ישב שם עד כמה רגעים לפני היציאת הנשמה בגלל הכהונה שלו, וכמובן כל גדולי ירושלים, פוצ'ינסקי, והרב שכב, סבל מאוד כשפנה בלקיר, ואז פניהם של הנאספים היו מקורקמים, כי הגמרא אומרת שנפטר מן העולם, הוא פנה בלקיר סימן רע לו, פנה בלציבור סימן יפה לו. וכמה רגעים לפני יציאת נשמה, אז הראו שהרב עושה מאמץ, מסובב את פניו לציבור. וכשהתחילו לראות את הסימנים של יציאת נשמה, אז כולם התחילו לקרוא קריאת שמע, ואלה שעמדו על ידו, אז שמעו שכולם קראו שמע ישראל, אז הוא אמר יחד איתם, וכשאמרו כולם אחד, אחד, הוא אמר אחד יצא נשמתו. אני מתכוון לומר אחד. לפעמים אני מדמיין בלי מה הרב חשב באחד האחרון שלו. הוא הרי הכיר מה כלול בעולם שלנו. והוא חדם מה עומק האחדות שיש בעולם הזה. העומק, מסתום לגבי, אני אומר לפי ערכי, העומק באמירת אחד יציאת נשמה, אם יש באמת אחד, אז מה זאת אומרת שאני נפרד מהקדוש ברוך הוא? הרי כשאנחנו קוראים קריאת שמע ונשארים בחיים אחרי זה, אז הקריאת שמע שלנו היא תגומה. כי אם יש אחד, אז איך אתה נשאר אחד אחרי זה? הרי אתה צריך... זה עומק רב עקיבא שיצא נשמתו באחד. אז הוא אומר, כיוון שאני ואתה זה אחד, אז אני מוסר את נשמתי. אז יציאת נשמה באחד, זאת אומרת, להגיע לשיא הגדול של האחדות. על כל פנים, אז אם אני חוזר עשרות שנים אחורני בחיי הרב קוק, אז הוא ביקש להכין כל מיני שיטות, מפני שבאמת כולם מוצאם בנקודה מאוחדת. אז זה מה שראינו במושג חי וקיים, זאת אומרת חי דינמיקה, ודינמיקה פרושו של דבר פרצופים שונים, כי הרי הכל זורם, הכל שוטף, אבל יחד עם זה גם יש סיפור של קיים, וקיים בעצם הגדרתו צריך להיות אחד. אז ממילא בנשמתו הגדולה היה אחדות גם של מה שאנחנו מכנים ההשקפה האריסטוטלית של אריסטו, וגם בהשקפה הרקלטית הזאת שהכל נע אלא אין גורם, אז כל אחד הלך בדרך שלו והוא ראה את הדבר הזה מאוחד. אז כהקדמה למציאות הבורא, שזה העיקר הראשון, השורש הראשון, אז ראיתי מי שעוסק בנושא הזה, זה רב שפירא, מוישה, שכתב ספר בשם מוביטים, ראה אמונה על יהודים על עיקרים, והיה קשה לו מה שאנחנו התקשינו, איפה הרמב״ם מצא שיש בסוד של עיקרים, ומה כתוב לאותם משתנו, כופר בעיקר. משמע שיש עיקרים? אני יכול לחלוק על ההמצאה הזאת, יכול להיות שלא כתוב כופר בעיקרים. אז נדמה לי, מי אומר לך שיש עיקרים? אלא אי גופה, פעם זה מימרה בעל פה, כן, זה מימרה בעל פה ששימר אותה בלייזר מאיר ליפשיץ. זה שליפשיץ הקדוש, הסמינר ליפשיץ קרוי על שמו, כי הוא היה מייסד שלו. רבי זוידה סיפר לי שהוא היה גליצאי, הוא היה מגיש פתקח לרב. הוא אמר, הוא נהג באבא מייסר רבי, היה נותן לו פתקאות שהתפלל עליו, הוא אומר שמו, והוא היה במקשיבים הקבועים של שמועות ראיה. הוא אמר, לא מבינים מה הולך פה, מתגלגלות פה מרגליות מתחת לשולחן. אז הוא אומר שבאחת הפעמים הרב דיבר על מה ההבדל בין כופר בעיקר לבין מקצץ בנטיות. מקצץ בנטיות זה הגמרא בחגיגה שמדברת על ארבעה שנכנסו לפרדס. אז הגמרא מדברת פה באיזה משל. זאת אומרת, יש כאילו נטיות והוא מקצץ בהן, ויש כופר בעיקר. אז הרב רק זרק ואמר ש... שפינוזה היה כופר בעיקר וברצון היה מקצר במידיות. טוב, שזה יצאו לדעת מה אמר שפינוזה ומה אמר זה, אבל זה קשור לעניין שלנו. כופר בעיקר זאת אומרת אם יש שלימות טוטלית. מידיות, כך הרב הסביר. אבל רב אליעזר מאיר ליפשיץ כתב מאמר כנראה מן הטובים ביותר שנכתבו על אבא שלו, על הרב קוק, זה התפרסם גם בכתבים שלו, אבל בעיקר זה התפרסם בהזכרה אחרי פטירתו של הרב קוק. זה היה הספר הראשון של מוסד הרב קוק, שאז נוסד הוציא ספר הזכרה, מוציא הספרי העולמי, זה נדיר מאוד, שלושה כרכים לכבודו של הרב, לזיכרונו של הרב, בקטע הראשון יש מאמרי זיכרון, ושם יש כל מיני עדויות שאנשים שכתבו זכו, נפגשו איתם, ורב לוי מריבשיץ כתב שם הרב, ושם הוא מביא את הציטטה הזאת בשמו. נטיות הפירושו שזה צומח וגדל ומתרבה, ומקצה דניות אומר שאין ריבוי, הכל קבוע. ויש מי שאומר שאין בכלל, דבר שיש ריבוי, אז זה כמובן כופר בעיקר. על כל פנים, החי וקיים, ומה שכתוב כאן לפנינו, יגדל חי ומשתבח, אז זה לא רק לפי מה שהוא מסביר, לא רק הקדמה פיוטית, אלא זה קשור לתוכן הדבר. כדי שאני אהיה מובן יותר טוב, נקרא עכשיו מה שכתוב כבוד ממה לפעל נמצא ואין אתם מציאותו. נמצא? למעשה בשביל להבין את הדברים האלה בפשטות, מה הייתם מציעים, איפה אפשר למצוא חומר על העיקרים הזה, על העיקר הזה. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, ושם הרמב״ם משתמש באיזה פטנט ערבי. מה הבעיה הלשונית ההגותית בקשר לניסוח מציאותו של הקדוש ברוך הוא? מהי הבעיה? כשאנחנו משתמשים בלשון, מה עושה מילון? כשמילון מבקש להגדיר מושג, הוא הרי לא יכול להשתמש באותה מילה, כי הרי זה רוצה לפרש. אבל מה הוא עושה? הוא עושה מילים דומות לזה, נרדפות לזה. אנחנו לא יכולים לבקש ממנו הגדרה מדויקת, כי הוא לא לקסיקון פילוסופי. אז הוא אומר לך על דרך ישיבה, אז הוא יגיד לך כן הסבה, כן כל מיני הגדרות שדומות לזה, אבל זה לא זה. אז איזה בעיה יש כאן פילוסופי?
אין מציאותו?
תנו לי דוגמה של מציאות שאין עליה פרחה, שהיא לעולם מציאות. אין דבר כזה. הכל מתוך כליון, כל מה שאנחנו מכירים, ומה שנניח אין לו כליון נגד עינינו, אז יש לו התפוררות, יש פה התרסקות. כשאתה מדבר על מה שקורה מציאותו של הקדוש ברוך הוא, אתה משתמש במילה מציאות כמילה שאתה מכיר אותה. המקסימום מהי הרגשת המציאות היותר נמרצת שאנחנו יכולים להבין? את עצמנו. יבואו כל מלכי מזרח ומערב, יגידו שאני לא נמצא, אני שם עליהם פס. כי אני מרגיש, אני לא רוצה להוכיח את זה, ואני לא מתכוון, אני מרגיש שאני, זה אבות הגדול של בשאר. אני חושב, אני מתחיל לספק בכל, חוץ מבעובדה שאני מתחיל לספק, כי זה מה שאני עושה. אז זאת אומרת, המציאות, אבל גם המציאות שלי היא יחסית. אני לפני 100 שנה לא הייתה מציאות כזאת. אני גם יודע בבירור, אם אני לא מכחיש את זה, האידיאה היא לא אמיתית, כי אני לא יודע את זה, שאני לא אהיה קיים בעוד 200 שנה. למה אני לא יודע? זה מה שרוסוני סלנט אומר, כל אדם שחושב על היעדרותו, חושב ככה, ישנה חברה שהחברים בה בסוף הם מתים, אבל אני אין לי מנוי בחברה הזאת. למה? לא מפני שאני לא יודע, אני הרי לא יכול לחוש איך, אני לא חש, הרי זה דבר מסתירתו. זה עומק הגמרא בבבא בתרא, שהגמרא אומרת, מי כתב 8 פסוקים האחרונים של התורה? אז הוא אמר, לא יכול להיות שמשה רבינו כתב, כי כתוב היה מושה משה. נו, אז מה? אתה לא יכול לכתוב שם והיה מושה על עצמך? ודאי שיכול לכתוב. אנשים כותבים, מה הבעיה? אז זאת אומרת, שמשה רבנו פה. התשובה היא, לכתוב תורה זה אמת. איך משה רבנו יכול לכתוב לא אמת? משה רבנו, יש חבר'ה שטארטרס, יש חברים, יש חברה כזאת שהחברים בחברה הזאת הם איתים, אבל אני לא בהם. למה אני לא בהם? לא מפני שיש לי הרגשה של אלמה בהם, לא מפני שאני יודע שאני אמות, אבל אני לא יכול להרגיש את זה, כי הרי להרגיש בו סודר לחיות, אז איך אני יכול להרגיש שאני לא מרגיש? זה סתירה מן היהודי. אז לכן הגמרא מתרצת כל מיני תירוצים, יהושע כותב בדמה, כל מיני הסברים, ואז צריכים להגדיר שם את הגמרא הזאת. להגיד שהקדוש ברוך הוא נמצא, אין לנו שום דוגמה. הוא נמצא כמו מה?
עם ישראל.
עוד פעם?
עם ישראל.
ומה קרה לפני האדם הראשון? המציאות שלו, ואין עדל מציאותו. המציאות הזאת היא נצח. היא נצח שמתחיל בנקודה מסוימת, אבל אני מדבר לפני הנקודה הזאת. איך כתוב בספר יצירה? לפני אחד מה אתה סופר. אני מתחיל לספור מנקודה מסוימת. אבל אם אני אומר שהמציאות הזאת של הבורא היא גם קודם, אז אני כבר מובל גם, אז אין לי ביטוי כזה. אז יש לי בעיה איך לקרוא לישות. אז אני אומר ישות. גם הישות היא לא הגדרה נכונה. כי אני יכול לדבר על ישות פלסטינאית, וגם כן המצאה פוליטית, איך להגיד חתיכת סוכנות, חתיכה זה, חתיכה זה. אז אמרו ישות פלסטינאית. אין פלסטינה, אין ישות. אז כל המציאות הזאת היא לא ברורה. אז הרמב"ם השתמש במילה ערבית. מילה ערבית שהרמב"ם גייר אותה. ביסודי התורה כתוב, יסוד היסוד וידע שיש שם. איפה זה שם? שם לא בהוראה של מקום. שם, ככה גם הכסף משנה שם וגם כל המפרשים האחרים, שם זה מילה, אומר בלשון ישמעאל. הם רובם הכירו את השפה הערבית. שמשמעו קיימות. אבל קיימות זה גם כן לא, לא. אני לא יכול להביא דוגמה. אני לא יכול להביא דוגמה, כי ברגע שאני אביא דוגמה, אז יש שניים. ואני הרי רוצה שמדבר על אחדות אחת. אז לכן נמצא, אין לי שום כלי לתאר מציאות שהיא איננה. הוא מצוי ולא במציאות הרגילה. כי המציאות הרגילה יש לה מגבלות מכאן ומכאן. ואני רוצה לדבר על משהו איקסי. טוב, אני אדבר על איקסי, אז אני באמת אדבר על משהו שאני לא יודע מה הוא. אבל אני יכול לאתר אותו מסביב. אין הכי נאמין בזה. אנחנו כאן כבר נכנסים לבעיית התארים. והיא בעיה לגמרי לא פשוטה. והרמב"ם משכן את עצמו על ההבנה של הדבר הזה. זה כתוב בגמרא בחצי מילה. ההוש עם תלמיד שעבר לפני התיבה ואמר, הגדול, הגיבור, מנורא, מצוי, הירוי, האמיץ, עבורו וכו', אמר לו רבו, סיימתנו לכולי שבחי למערך, גמרת כבר לדבר, מה סיימת את הכל? אין הכי נמי, אומר לו, אם הייתי יכול גם לא הייתי אומר הגדול, הגיבור, מנורא. כי מה הבדל גיבור מנורא לבין חזק ואמיץ? אין שום הבדל, אלא זה מושה רבינו אמר, אנחנו תופסים טרמפ על מושה רבינו. יש לנו קושייה, יש קושייה על מושה רבינו. כיוון שמושה רבינו יתרץ את הקושייה שלו, אז אני אומר אחריו כיתוק. אבל הגדול, הגיבור והנורא, זה בדיוק כמו להגיד החזק, האמיץ, השליט וכו' וכו'. וכיוון שאנחנו לא אומרים את זה, אז אנחנו אומרים. אז אני חוזר לבעיה, אז איך מגדירים את זה? נמצא מה טבעה של המציאה הזאת. אז עכשיו בואו נראה מה כתוב. אנו מרגישים בקרבנו. הרגשת המציאות מאוחדת עם הרגשת הזמן. בסוף. באמת בשמועות ראיה בפרשת בראשית, אז יש שם דיון על בריאת הזמן. מה פירוש המילה בראשית ברא אלוהים? בראשית של מה? ראשית, זה צריך להיות התחלה של משהו. ואחד ההסברים זה התחלת הזמן. זאת אומרת, לפני בראשית אין זמן. והזמן הזה נברא עם עולמנו. אבל הזמן הזה הוא למעשה הגבלה. אז הוא אומר, אנו מרגישים בקרבנו הרגשת המציאות, כל מציאות מאוחדת עם הרגשת הזמן. לכן אתה יכול לדבר על עבר, ואתה יכול לדבר על עתיד, ואתה יכול לדבר על הווה וכו' וכו'. הסיבה הנפשית של חיבורם של שתי הרגשות בנו, זאת אומרת, גם הרגשה של המציאות וגם הרגשה של הזמן, היא מפני שהזמן מוכר בנפשנו כצורה, בצורה של שטיפה, בצורה של דבר העולר ועובר, ולא דבר שהוא מתקיים ומתמין. אותו יסוד דינמי שדיברנו עליו, אנחנו מרגישים שהזמן עובר, שרף את הזמן. כל הביטויים עליו, מה אומרים? עבר, עבר משהו, היום הזה כבר לא ישוע, אז הוא כבר עבר. ולא דבר שמקיים אותו. וכך היא מידת המציאות כולה בעמידתה. היא שוטפת תמיד, בכל רגע מרגעי הזמן היותר נקי, היא מחלפת הצביון של כל הווה. הנה בדיוק מה שדיברנו על אותה, אותו יסוד דרקלטס, שהכל שואף, הכל שוטף. אין שום דבר יציב, אין בכלל הווה. כל רגע זה משהו אחר. וכל מצוי הוא מוטל תחת תנאי השינוי בפועל תדיר. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה היום גם האינסטלטור יש לו הסבר למה יש לך בעיה עם נזילת מים, עייפות של חומר. חדש, עייפות של חומר. למה זה חדש? כי אתה אומר יש עייפות של הגוף, למה? כי הגוף כל הזמן פועל. אז השרירים, איזה אנרגיה, אז הנשימה, העיניים, כל הדברים הללו הם נגמרים באיזה מקום. קלו עיניים. מה זה קלו? נגמרו לי העיניים. יש לי קטרקט מדי, שבאיזה זה נעצר. אז הכל פעיל. מכיוון שהכל פעיל, גם החום, החידוש, האינסטלטורי הזה, שגם דברים שנראים לנו, הם באיזה מקום מתבלים. למה מתבלים? כי כל הזמן הם מפרטנו, כל הזמן הם מפרטנו. אז הוא אומר, יהיה הזמן יותר, ואני אומר, חלקיקים קטנים של... אז הכל משתנה, כל הדברים. אם ירצה להתרומם למציאות כזאת, שאין לה חיבור עם היסוד של העת, אין אנו יכולים להגיע אליה. אנחנו לא יכולים לדבר על שום קיימות. על שום יישוד שלא קשורה לזמן. קודם כל, גם אנחנו תלויים בזמן. אנחנו עכשיו לומדים, ועוד מעט תסתיים השיעור, ואנחנו ממשיכים. אז אם אתה תרצה לעצור רגע, אז תעצור רגע, ובעוד שעתיים, שלוש, אתה תחטוף תנומה, ובעוד 5 שעות אתה תרצה לשתות משהו, ובעוד 24 שעות אתה תתעלף, כיוון שלא אכלת שום דבר. אז אתה רואה שאתה כל דבר קשור לזמן, כל דבר, אתה עומד תחת ממשלת הזמן. אז אנחנו לא יכולים להגיע לאותו דבר שלא קשור לזמן. אבל אנו יודעים שהמציאות האלוהית העליונה היא מציאות רוממה כזאת, מתעלה מכל יחסות. היא לא מתייחסת לזמן. נמצא כל מצוי קשור לזמן, בעצם הגדרתו. אז זה כבר אמרנו שיש לנו בעיה, וזה בדיוק מה שרמז הרמב״ם. הרמב״ם את יסודי התורה כתב כמחייב כל יהודי, אז הוא בעצמו מדגיש את זה שהוא נאלץ להתפשר עם המציאות, להתפשר עם המציאות כמו שהתורה התפשרה, בזה שהיא דיברה בלשון של דימויים, בזה שהיא דיברה בלשון של השאלה. והרמב״ם היה מודע לזה שבגלל הכוח הזה להשתמש במושגים שאולים, בגלל זה אנחנו באמת לא יכולים לדייק. והרמב״ם הקדיש הרבה דברים, גם בראש המשנה, גם ביד החזקה, גם במורה הנבוכים, להילחם עם העובדה הזאת שאין לנו כלים, אין לנו שפה אמיתית לא זוכר, מישהו בימינו קרא לזה הטרגדיה של הלשון האנושית. זה טרגדיה. זאת אומרת, זה סיפור בעייתי, זה סיפור בעייתי. יש לנו בלב הרגשה של נצח, ואנחנו בכל מקרה לא יכולים לממש את זה. זה מה שכתוב בקהלת בחצי מילה, גם את העולם נתן בליבם. בקהלת שם זה כתוב, חסר בה. אתה יכול בכלל לקרוא גם את האלם נתן בליבם. אתה יודע ש... אחד כותב לאשתו או למי שעתידה להיות אשתו, הוא חושב שאני יודע, שלח לנצח. אתה בחור בן 20 וכמה, תקבל 100 שנים. היצר לוקח שלך ל-100 שנים הבאות. אני מבטיח לך שמיד הוא מקבל את המכתב בחזרה, לא תתערב בשלום, אל תעשה אותי זה. הוא שלח ל-100 שנה, ומה יהיה אחרי זה? הרי את העובדה שאתה יכול לדבר על נצח, זה ההוכחה שיש נצח. כי אחרת איך המוח האנושי המציא אותה? זה אגב אחת ההוכחות שניתן בפילוסופיה, ההוכחה האונתולוגית למציאות הבורא. מה היה לפני 200 שנה? כן, 200 שנה, אני רואה שאתה קונה את זה, אחת ל-200 שנה. שהאדמו"ר, מה אמר האדמו"ר הזקן? לצער בלילה. מה הוא עשה דבר ראשון? דבר ראשון הוא ברך. הוא ברך שחלק מכבודו בצר ודם. עכשיו, אתה יודע, זה מה, היחידי שיכול לבוא אליי בפטרבורג בשתיים בלילה, זה רק יכול להיות הקיסר. ואז אמר, אף אחד לא נמצא. תוכיח לי שיש אלוהים. כך סיבי מספרים. ואז הוא אמר, העובדה שאנחנו מדברים על זה סימן שהוא ישנו. למוח הגוי הזה לקח עוד זמן עד שהוא הבין מה שהרבי אמר. הרעיון שיש דבר כזה, איך הוא בא למוח שלי? אם אני פצוץ כנפיים, אם אני בן זמני, אם אני קשור לעת, נמצא באין עת למציאותו. העובדה שאני יכול להעלות במחשבתי דבר שהוא נצחי, זה ההוכחה שיש נצח. ההרגשה העמוקה הזאת היא ההרגשה שיש נצח. כן.
כל דבר שאני יכול להעלות במחשבה שלי,
לפי השיטה הזאת, כן. אז זה הדמיון של הרמב״ם, שאני יכול לפרק לגורמים, אם אני רואה ספינת ברזל טסה באוויר, אני מצטט את הרמב״ם בשמונה פרטים. על מה עשיתי? לקחתי ציפור והרכבתי עליה כנפיים ועשיתי מזה ברזל ויצא המטוס הזה. ואם תמצאו לו אימא, אני יכול לתפוס את ג'אברי ברגע הזה ולתת לו במקום זבן, אז אם זה כן מזלת, לא היה מזלת, זה לא משנה. זה הכל... הרכבה של דברים קיימים בדבר הזה. נמצא ואין אתר מציאותו, זה מציאות של דבר שעומד לפני עצמו. לדבר על ייחודו של הקדוש ברוך הוא, פירושו של דבר על ייחוד, של דבר שאין לו זמן בדבר הזה. אני חוזר, אנו יודעים שהמציאות האלוהית העליונה היא מציאות רוממה כזאת, מתעלה מכל יחדות. ומכל ערכים של שטיפה ושל שינויים. אתם רואים איך יש פה התייחסות הפוכה לקטע הקודם חי. יש דבר כזה שהוא למעלה מהחיות הדינמית. זה המוחלט. כי צד אחד שהכל נתון כדבר קיים. ואבל בגלל, בתוך השלמות הזאת, הוא עשה חוקים. שלמות פירושו דבר שיש בה הכל, אז מוכרח להיות בה גם המעלה של ההשתלמות. שלמות שאין לה השתלמות, אז גם בשלמות, אז הרי למעשה שלמות והשתלמות זה סתירה. כי השתלמות פירושו דבר שאני מוסיף, ושלמות זה דבר קיים, אין לכם גם. אז הוא אומר, ישנה שלמות מוחלטת, ולצורך הבנת השלמות הזאת, זה מה שכתוב באורות הקודם שם במאמר התגלות העולם, אז יש גם היסוד הזה של ההשתלמות. אין שום קשר בין ציום הזמן לציום המציאות שלו. נמצא ואין עדל מציאותו. אין זמניות בדבר המוחלט. כי הזמן בעצם, הגדרתו, הזמן לא יכול להיות שלם, הראיה שמחר יהיה זמן חדש. זאת אומרת שהזמן של היום יהיה שלם אם הוא יהיה גם מחר, אבל הרי היום לא יכול להיות מחר לפי ההגדרות. אז לכן הזמן הוא לא שלם, וכיוון שהבורא הוא שלם, אז בנבל הוא לא יכול להיות תלוי בזמן. והמציאות העליונה הזאת היא מקור כל מציאות. זה מה שכתב שם הרמב"ם ביסודי התורה. ומאמיתת הימצאו נמצאים כולם. היא המציאות האמיתית. שהתכונה של הכחשת המציאות, באיזה צורה ובאיזה פנים שיש בהם, בתכונה היחיד, לא תיגע בה. התכונה האיטית, בתכונה של הזמן, הדבר הזה, אני חוזר, התכונה של הכחשת המציאות, הרי אתה, מי שכופר בעיקר, אז באיזה צורה או באיזה פנים שיש בעת, בזמן הזה, אם אתה אומר שהעבר הוא לא קיים, או שהעתיד הוא לא קיים, או שההווה הוא לא קיים, אז אין לזה שום, אין לה שימה שום התייחסות, כי איך אומרים שולחן באלגברה? לא אומרים למה, כי אלגברה היא לא, היא לא מדע של שפה. להגיד משהו שנכנס לתת הקריטוריון של לשונות. אבל אני אומר אלגברה, שולחן באלגברה, אני אומר כך, המציאות של האלוה היא לא נפגשת עם המושג של הזמן, כי בקטגוריה שהיא נמצאת, הזמן כלול בה, אבל היא עצמה לא תלויה בזמן. ואין להם משהו מתייחסות, הוא נמצא אמיתי מוחלט, וממילא אין עתל מציאותו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על ישות, אבל גם המילה ישות היא לא הכלואה נכונה, אין לי ברירה. כמובן, מה אני הייתי צריך לעשות בשבילה ולתת את עצמי הכי טוב?
אשתוק.
אשתוק! שנאמר, לך דומיה תהילה. התהילה החזקה ביותר זה אשתוק. אין לי כלים. אין לי כלים, אבל זה מה שקוראים חז"ל, והוא מתדליבה, בתפיסת הלב. בתפיסת הלב אני מפליג אל מקומות ששם אין לי כלים דיבוריים. זה מה שכתוב בחדמיש, בשורה הראשונה של אמונה וביטחון. האמונה היא תכונה עדינה בנפש. אבל מי שעשה את כל הדרך הזאת, הוא במקום להתפלפל, זה רק אחד המשפט הזה, אתה שואל להם. אם אין לך דבר עמוק מאוד בנפש, וכל אחד לפי דרגי דילי, כל אחד לפי הבנה שלו, מה שהוא תופס בזמן, הוא משהו מושג למעלה מן הזמן. למעלה מן הזמן אנחנו תופסים, עובדה שאנחנו מדברים על נצח. אנחנו מביאים דוגמאות, יש לנו הרגשה פנימית ואינטואיטימית, עובדה היא, אחרת לא היית כותב שלך לנצח. הרי אני עושה מתוך מה שאתה כותב, אתה מתכוון ברצינות. זאת אומרת, יש תכונה, נניח במקרה הזה תכונה של אהבה, תכונה של זיקה, שהיא כוללת גם דברים של מעלה מן הזמן. בתוך הקריטריון הזה, אני מכניס גם את העובדה, ההבנה היא על מציאותו של הקדוש ברוך הוא. אז נמצא ואין עתל מציאותו, כשהוא אמר נמצא ואין עתל מציאותו, לא רק כאן, הוא אמר את זה ביסוד ברב, כשהוא אמר השם אלוקינו השם אחד, הוא אמר את זה כשדיבר על כל מיני מושגים מחלוטים, ומישהו אמרנו פה פעם בפתיחת עולה בריאה, כשמישהו על מה הוא רוצה פה, מה הוא אמר? התשובה היא כך הוא כתב, כך הוא הרגיש כאן, כך הוא התפלל. הוא ביטא את עצמו, ובמצא ואין עתם מציאותו, אמר מה הוא, המציאות שלו היא כזאת, אין לי שום מילה לבטא, אבל אני מרגיש לבטא, מבשרי איך זה אלוה. מבשרי איך זה אלוה, כתוב ביום. מה פירוש? אני מרגיש מבפנים, אני מרגיש, אני יכול לדבר על זה. לקרב את הדבר, להביא לו דוגמאות מהחיים שלו, לנסות להסביר מה יש בליבי. מה יש בליבי, ועל ידי זה לעורר את השני שיחשוב מה יש בליבו. אבל כל אחד בוודאי מה שיש בליבו, זה לפי התכונה שלו, לפי השורש שלו, בשפה פנימית, לפי האות שלו בתורה. יש לו את ה... אני רואה לפעמים רואה כל מיני אנשים שיש הגבעה, רצים לעורר, רצים לסביבו, מה אתה רץ? מה אתה רץ? לא חשוב לי בדרך. אתה גם מפיל את השקית של התפילין של השני, ואתה מפיל את זה סבורים, לרוץ, מה אתה רץ? כתוב דברים שצריכים לרוץ. היא כתוב שאם בזמן שהוא מגביע ספר תורה, הוא יראה את האותיות, אולי יזכה לראות את האות שלו בתורה. וגם מה זה האות שלך בתורה. מי שיודע מה האות שלו בתורה, אז אולי כדאי לו לעשות מעמד. מי שלא יודע, האות שלו בתורה זה הדרך שבה הוא יתפוס את הנמצא ואין את המציאות.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.